ככה נאמר, ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. זה ההגדרה. הדבר הזה הוא פלא. איך זה קשור לויחולו? למה דווקא בשבת? מה ההגדרה של הליווי הזה של המלאכים? הגמרא ממשיכה למקור שאנחנו יותר מכירים ומזהים. תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהן לשבת אחרת כך. ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. ואם לאו, מלאך רע אומר, יהי רצון שתהן לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כוחו. אז הגמרא מפורסמת, דברים מוכרים, אבל בכל זאת הם צריכים ברור. יש פה כמה דברים שצריכים להתברר. הפוסקים לומדים שהחובה להגיד שלום עליכם בערב שבת היא קשורה לגמרא הזאת. ועניין שלום עליכם הוא על פי השס בשבת, ששני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת. אנחנו מגיעים לערב שבת לבית, ויש את המזמור הזה של שלום עליכם, מלווים בו דרכו את המלאכים, מקבלים אותם אל העולם. ויש פה איזה כמה קשיים. הקושי הראשון זה שאנחנו נזהרים מאוד מאוד לייחס משהו למלאכים בחיים. בכל צורות ההסתכלות אנחנו לא רוצים אמצעים בקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. יש שיר ביום כיפור, פיוט כזה, מכניס הרחמים, העולם אוהב לשיר אותו, אבל מבחינה הלכתית היה דיון מאוד גדול, האם מכניסים אותו לתפילה, לא מכניסים אותו לתפילה. אדם לא רוצה שהמלאך יקשר בינו לבין ריבונו של עולם. אנחנו רוצים קשר עצמי, קשר ישיר. כשאנחנו מדברים על מלאכים שמכניסים את התפילה, זה נראה שכאילו מישהו צריך לתווך בינינו לבין המפגש הזה, לבין הגודל שלנו לריבונו של עולם, ובדרך כלל זה שלילי. ולכן אנחנו לא מתעסקים כל כך במלאכים, בכל המקומות. בערב שבת כן מתעסקים במלאכים. בערב שבת קיבל עם ישראל מנהג שבו הוא שר שירים למלאכים. הוא רואה את ההתעסקות בהם, וזה דבר שהוא משמעותי לו. גמרא בברכות אומרת שזה לא היה פעם, זה עדיין קורה בערב שבת, אבל פעם זה היה כל החיים שלנו. אדם צריך להרגיש שהוא מלווה במלאכים. הנכנס לבית הכיסא אומר, התכבדו מכובדים, קדושים, משרתי עליון. תנו כבוד לאלוקי ישראל, ארפו ממני עד שכנס ועשה רצוני ואבוא אליכם. אדם היה נכנס לבית הכיסא, שם מלאכי השרת לא יכולים ללוות אותו במקום נמוך, ושם הוא מבקש מהם, ארפו ממני. תחכו רגע בצד, תישארו בחוץ כדי שאני אכנס. ואז אגיע אליכם, ורש"י מביא, התכבדו אל המלאכים המלווים אותו, הוא אומר, שנאמר כי מלאכיו יצווה לך לשומך בכל דרכיך. בערב שבת, כשאנחנו אומרים שלום עליכם למלאכים, אז זה ביטוי עמוק יותר לקשר בינינו לבין המלאכים, שכתוב כי מלאכיו יצווה לך, יצווה לך לשומך בכל דרכיך. הקשר בינינו לבין המלאכים הוא קיים תמיד. הוא כל הזמן נמצא. ובימי הגמרא, לפני שאדם היה נכנס למקומות הנמוכים ולצרכים הנמוכים בחיים שלו, הוא היה מבקש מהמלאכים להתכבד ולהמתין ולא להיכנס איתו לבפנים. אמר רבי, לא למה אין איש אחי דים משאב כלה ואז לי, שהוא לא אגיד להם ככה למלאכים, מה, התכבדו מכובדים, תחכו רגע, הרפו ממני, אולי הם יעלמו, אלא להם אלה שימרוני, שימרוני, עזרוני, עזרוני, סמכוני, סמכוני, המתינו לי, המתינו לי עד שכנס ויצא, שכן דרכן של בני אדם. הבאי אומר לשון אחרת, אומר, לא הרפו ממני, תעזבו אותי, תחכו פה רגע, אני כבר יצא. הרפו ממני, יש חשש שהמלאכים האלה ירפו ממך, אלא מה? תשארו איתי, תשארו איתי, עד הקצה תשארו איתי. אבל מה נעשה, דרכן של בני אדם. היום לא נוהגים את המנהג הזה בכניסה לבית הכיסא. וככה שולחן ערוך מביא, כשיכנס לבית הכיסא יאמר, התכבדו מכובדים, עכשיו לא נהגו לומר כן, והתז מביא, למה? אין לנו מחזיקים מספיק ליראת שמיים את עצמנו, שמלאכים מלווים אותנו. יש צד של יוהרה, אז אם כל החיים יש צד של יוהרה ואין בנו מספיק יראת שמיים, אז למה בערב שבת שוב חוזר הטעם הזה של ליווי המלאכים? פתאום אנחנו כן מתייחסים אליהם, אנחנו שרים להם, אנחנו ממהרים לעשות קידוש כי הם מלווים אותנו, אנחנו לא רוצים להתעכב. זו נקודה אחת שצריך לברור. למה בערב שבת, למרות שבכל הפעמים אנחנו בחרנו להיזהר מהמציאות הזאת שהם מלאכים, אנחנו לא רוצים אמצעים, ואנחנו לא תופסים בעצמם מספיק יראת שמיים, בלי יוהרה, אז למה בשבת אנחנו כן מתעסקים עם המלאכים? דבר נוסף שצריך לברר פה בגוף הגמרא, זה שהגמרא אומרת ששני מלאכי השרת מלווים לו לאדם, אחד טוב ואחד רע. מלאך טוב, אנחנו מבינים מה זה. מלאך רע, קשה מאוד מאוד להבין איך יש מלאך שנקרא רע. כי מלאך, בצד הפשוט של המושג מלאך, מלאך זה קשר עם ריבונו של עולם. ככה מגדירים את המושג מלאך. מלאך זו בריאה כזאת שאין לה שני רגליים, שיש לה דבר אחד שמחיה אותה, זה הרצון של אלוקים. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, היא עושה. כשיעקב נלחם עם המלאך, אז והיה וכי שימוע עד עלות השחר, בעלות השחר אמרו חז"ל, התחנן המלאך ליעקב, עזבני, עלה השחר, תן לי לעלות. בסדר, עלה השחר, מה הבעיה? חז"ל אומרים שדרך מלאכים לומר שירה לפני עלות השחר. ואם המלאך הזה אומר לו, אם אני לא מגיע לומר שירה לפני עלות השחר, אני נשרף, אני עובר מהעולם. מלאך שלא עושה את הרצון האלוקי, אין לו איך לחיות, אין לו איך להתקיים, אין לו חיות. כל כולם רגליהם רגל ישרה, יש להם רק רגל אחת, והם עפים ממקום למקום, וכל מה שמחיה אותם זה הקשר לאלוקים. ולכן זה פלא ואף לדבר על מושג שנקרא מלאך רע. כי מלאך רע, בצד הפשוט, זו מציאות שהיא לא אלוקית. הרע הוא לא עצמי, כך אנחנו מתייחסים. טוב, כלפי שמיה קל מאוד לזהות. קדוש ברוך הוא טוב השם לכל ואחריו ולכל מעשיו. והטוב הזה הוא עופף את כל החיים שלנו ועוטף ומלא אותם. ולכן זה שיש מלאך טוב זה ברור, כי הקדוש ברוך הוא צריך שליחים טובים להוציא ולהביע את רצונו כאן בעולם. אבל שיש מלאך רע זה פלא. מה מלאך רע עושה בחיים שלנו? עושה במפגש של האדם עם עצמו כל ערב שבת. זה מגיע אלינו לבית, המלאך הרע הזה. אם רע זה לא עצמי, אם הרע הוא רק הכשר כדי שהטוב יתעודד, איך קיימת מציאות כזאת של מלאך רע? כשבא לביתו ומוצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת, אז מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך. מלאך רע עונה אמן בעל כורחו, את זה אנחנו אוהבים. שהרע נכנע בעל כורחו לטוב, זה מקובל, זה מובן גם. אבל הגמרא ממשיכה בעוד כיוון. הגמרא אומרת, ואם לאו, מלאך רע אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה בעל כורחו אמן. איך הטוב מוכרע כלפי הרע? והטוב עונה שיהי רצון כך לשבת אחרת. זאת אומרת, שאדם לא מוצא את הנר הדלוק ואת השולחן הערוך, והוא לא מצא את ההתנהלות הנכונה, אז הרע עונה בעל כורחו, אמן לטוב, אנחנו יכולים להבין את זה, אבל שהטוב עונה בעל כורחו לרע, זה פלא. איך זה, מה הפשט את הדברים הללו, שהרע נכנע לטוב? זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לקלוט. בסדר, הדברים מובנים, אנחנו מחפשים ברר?
שיש לו שאלה?
בוודאי, נשמח.
הרע הוא כאילו גם רצון השם?
שאלה טובה. אני חושב שגוף הגמרא הזאת דוחפת אותנו לברר מה המקום של הרע בעולם ואיך הקדוש ברוך הוא מופיע דרכו. זה נכון מה שאת אומרת, אם יש מלאך רע אז כנראה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך המושג רע, כי מלאך לא נוצר לבד, מלאך זה רצון אלוקי. אבל זה פלא שיש רצון אלוקי שיהיה רע, אז אנחנו רוצים לברר את זה. יש עוד שאלות? זה כתוב פה בגמרא, התורה. ואם לאו, זאת אומרת, אם הבית אין בו נר דלוק ואין שולחן ערוך ואין מיטה מוצעת, אז מלאך רע אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך. יהי רצון שככה זה יימשך לשבת הבאה, הבלגן שיש פה. ומלאך טוב עונה אמן בעל כורחו. איך הטוב נכנע לרע? זה שיש רע זה שאלה ראשונה. בסדר? ננסה להסביר. כמו שאומרים פה, אם זה רצון אלוקי, אז איך זה מסתדר? זו שאלה טובה. אבל יש פה שאלה נוספת. נבלע את זה שיש רע, בסדר? נסביר. אבל איך הטוב נכנע לרע? איך הרע הוא יותר חזק מהטוב? אנחנו כל החיים חיים בתנועת חיים כזאת, שאנחנו דוחפים את עצמנו להאמין, להתחנך, שהטוב יותר גדול מהרע. זה למה אנחנו רוצים לתקן, לקדם, לשוב. אנחנו בימים של תשובה. אנחנו רוצים מהם תיקון גדול. זה מקום אחר לגמרי. הרע, הטוב נכנע לרע, אומר יהי רצון ואומר בעל כורחו אמן. שככה הדברים יראו, זה פלא. בסדר? יש פה איזה מהר"ל. פה עוד שאלה? בסדר. בסדר גמור, תראו את המהר"ל פה מימין, אחד טוב, מבואר, מבואר, כי יש לכל מצווה שבתורה מלאכים הממונים עליה. האחד מסיטרא דימינא, שיהיה סנגור לאדם על קיום המצווה, והאחד מסיטרא דשמאלא, שיהיה קטגור לאדם לעובר על המצווה. ואין הן שני מלאכי השרת שאמרו כאן שהם ממונים על מצוות שבת. המהר"ל אומר, זה לא נכון רק לגבי שבת, זה בכל מצווה ומצווה שאדם עושה. בכל מצווה יש שני מלאכי שרת, מלאך אחד טוב ומלאך אחד רע. מלאך אחד טוב, שהוא יעיד על זה שהמלאך עשה, שהאדם עשה את המצווה, ומלאך אחד רע, קטגור על זה שהוא לא עשה. הדבר הזה הוא גם לפלא, בגלל שלכאורה אדם לא זקוק לשני מלאכים. אדם לא צריך שילוו אותו שני מלאכים, הוא צריך מלאך אחד. אם יש מלאך, אם הוא עשה את המצווה, זה טוב, אז המלאך ילווה אותו. ואם הוא לא עשה את המצווה וזה רע, אז מלאך רע ילווה אותו. למה צריך ששני המלאכים ילוו אותו? גם את זה וגם את זה. אבל סוף סוף הוא בוחר. אם הוא בחר טוב, שילווה בטוב, אם עשה רע, אז יהיה רע. ואמר בקיום המצווה הזאת, מלאך טוב אומר יהי רצון, ומלאך רע יענה אמן בעל כוחו, יותר מתקיים באומרו אמן, על דרך שאמרו, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. וכן בהפך, שמלאך טוב אומר אמן והודעתו כמאה עדים דמי. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, זה מושג בגמרא, צריך להסביר אותו. הוא מאוד מאוד פילי שהמהר"ל מביא אותו לפה. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי זה השאיפה של כל דיין. כשמביא הספק ממוני, יש כמה, כל ספק במציאות, יש כמה דרכים לפתור את הספק. יש על פי שניים עדים יקום דבר. מגיעים שני עדים, אומרים, ככה זה קרה, והדיין לוקח אותם, התורה לימדה אותנו להאמין לעדים. יש ראיה, יש מוחזק, יש חזקה, יש המון כלים בדין כדי לפשט ספקות וויכוחי ממון וויכוחים בין אנשים. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, זה הדבר הכי טוב שיש, בגלל שזה מונע את הוויכוח. בכל פשרה שדיין מוצא, אז הוא לא יודע מה האמת, יש לו ראייה לכאן, יש לו עדים לכאן, יש לו כוחות לכאן, הוא מחזיק את האיזונים, ואז הוא אומר, טוב, האדם הזה, בספק שנשאר, כל הזמן קיים ספק, בספק שנשאר, האדם הזה יותר חזק, ולכן אני מכריע על פי. שופט הוא לא נביא, הוא לא יודע מה קרה באמת. הוא מחשבן את מה שבתוך המציאות קרה, ועל פי זה הוא מכריע. דיין שפוגש הודעת בעל דין, זה הדבר הכי טוב שיש, כי אז כבר אין ויכוח. אחד מהתובע מודה לנתבע, הנתבע מודה לתובע. אז זה כמו מאה עדים, עדים מנסים להסביר לך משהו ככה מהצד כדי שתבין מה קרה. הודעת בעל דין מסבירה לך מה קרה, זה הדבר הכי אידיאלי שיש. כשמדברים על הרע שמודה לטוב, אז על כיפק. זה מאוד מובן. אבל ששוב חוזרים לצד הזה שהטוב מסוגל להודות לרע, זה דבר מאוד מאוד פילי. איך זה מתקיים? מה הפשט בזה שהטוב מודה לרע? אז בשביל להסביר את הנקודות האלו, סביב הגמרא בשבת, נצל, התחלנו קצת מאוחר ואני חייב לסיים בזמן. בשביל להסביר את הנקודות האלו, אנחנו צריכים לעסוק קצת מה זה אומר ליווי המלאכים. יש הבדל בין בן אדם לבין מלאך. דיברנו על כך, נפרט קצת יותר. מלאך זה יצור בעל רגל ישרה, יש לו כנפיים. כנפיים בעולם, הזה מסביר המהר"ל, שכשיצור יודע לעופף בחיים, זה לא רק בגלל שהוא לא צריך ללכת על הקרקע, אלא כנפיים מאפשרים לאדם להיפגש עם רוח. ליצור שיש לו כנפיים, שיודע לעופף, הוא יצור הרבה יותר רוחני. הוא רחוק הרבה יותר מהמציאות הנמוכה, הארצית, החומרית. יש הבדל מובנה בין מלאך לבין אדם. מלאך הוא נמצא בין שמיים לארץ. הוא יודע גם ללכת על הארץ שהוא רוצה, כמו כל הדבר, כל בעל חיים שיש לו כנפיים, הוא יודע גם ללכת על הארץ. אבל יש לו כנפיים, הוא יודע לעופף, מואף ביעף, ככה כתוב על המלאכים. הם יודעים לעוף, שמלאכים יודעים לעוף יותר רחוק, זה מראה שהרמה של המלאך הוא יותר טוב, יותר גדול. ושמלאך הוא, יש לו ביטוי למשהו שהוא מעל הארץ, אז הרוחניות שבו יותר גדולה. אדם הוא כל הזמן על הארץ, הוא לא רק כל הזמן על הארץ, הוא מעליך על הארץ. והכוונה שלו שהוא מלך על הארץ זה שהוא כל הזמן צריך להיות באיזון עם הארציות, עם השטח, עם האדמה. האדם שיש בעיות ברגליים, בכף הרגל, אז כל היציבה שלו זזה, כל העמדה שלו בחיים היא שונה לגמרי, היא אחרת. תורות שלמות התפתחו על הקשר בין הכף רגל הזאת לקרקע, איך עושים אותה. אבל אנחנו אנשים ארציים, אנחנו חיים כאן בארץ, ובהסתכלות פשוטה בחיים יש משהו הרבה יותר אלוקי, הרבה יותר רוחני במלאך על בן אדם. אדם שייך למציאות הארצית, הנמוכה, ומלאך שייך אל השמיים. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה את מלאכיו, את האנשים, את היצירות הרוחניות שנמצאות בשמיים ללוות בני אדם, להיות צמודים לבני אדם. כי מלאכיו יצווה לך לשומרך בכל דרכיך. צבא השמיים, מלאכים, היצירות הרוחניות הגדולות הללו, שנמצאות גבוה, 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 למעלה, למעלה, למעלה בשמיים, המלאכים הללו הם מצווים להיות צמודים לבני אדם. ללכת עם בני אדם בארץ. למה? בגלל שיש משהו על אף הגודל הרוחני, האינסופי, שקיים במלאכים, יש משהו באדם שהוא גדול יותר מהמלאכים. אנחנו מכירים את זה. הוא צריך לבחור, הוא צריך לחיות חיים כאלה בשביל להיות גדול מהמלאכים, אבל יש משהו בחינוך האלוקי של ריבונו של עולם את המלאכים, זה שהמלאכים צריכים ללמוד בני אדם. אז המלאכים צריכים לרדת למטה ולברר את הקשר בינם לבין בני האדם, לשמור על בני האדם. אנחנו לא רואים את המלאכים האלה, המלאכים האלה לא באים לידי ביטוי בחיים שלנו. הם לא גלויים, ומי שמנסה למצוא אותם כאן וכאן, הגמרא אומרת שאפשר, אבל כדאי לא להתעסק עם זה. אבל חז"ל חושפים בפנינו שאנחנו מלווים במלאכים. אם אדם מדבר איתם או לא מדבר איתם, אם יש בו מספיק יראת שמיים, הוא חשש שיהיו הרע, זה עוד שאני אתעסק, למה כבר אי אפשר להתעסק איתם בצורה גלויה, בצורה ישירה. אבל קודם כל חז"ל חושפים בפנינו שכל אדם ואדם הוא מלווה במלאך. למה? למה יצורים רוחניים כל כך שלמים, כל כך עליונים, שהקשר בינם לבין ריבונו של עולם הוא כל כך רהוט וישיר, הם זקוקים להיפגש איתנו, עם אנשים. למה הם צריכים ללוות אותנו? כי לא רק המלאכים מלווים אותנו, כי מצד האמת, יש באדם איזה כישרון מסוים שכל צבא השמיים מחכה לו, ממתין לו. יש הבדל גדול מאוד בין השמיים לבין הארץ. בשמיים המציאות האלוקית שולטת. שם הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה מאוד גלויה, מאוד מאוד ברורה. שם אין שאלות של טוב ורע. שם טוב השם לכל, חכמה וכל מעשיו. שם אדם יצור, כל אדם יודע מה יקרה, נכון? מה זה גיהנום? אנחנו מציירים לעצמם שגיהנום זה איזה, ככה העולם מצייר. איזה סיר גדול שמבשלים אותך על דברים לא טובים שעשית. הרב מסביר שזה רחוק מאוד מאוד מהאמת. גיהנום זה מפגש עם המציאות האלוקית. בגיהנום אדם מגיע לעולם הבא ופוגש את הגודל האלוקי, שם הוא פוגש אותו בכל הכוח, אין ספקות. ואז למול הגודל הזה אדם בוחן את החיים שהוא חי. מי שחי קרבת אלוקים אז הוא נמצא בגן עדן. מי שרואה את כל הפערים, את כל הטעויות, את כל המורכבויות שהוא בחר לצעות בהם ברחוק מאלוקים, אז הוא כואב אותם, זה מייסר, זה כואב. בשמיים דבר השם פועל, משפיע, ובארץ יש מלחמה. יש מאבק. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, ברא אותנו, ברא בני אדם, שכל אחד ואחד, הסגולה הגדולה ביותר שלו זה שהוא יכול לבחור. הוא יכול לבחור באיזה צורה הוא בוחר את החיים שלו. הוא יכול לבחור אם ללכת בצד ימין או ללכת בצד שמאל. הוא יכול לבחור אם להרים את החיים שלו במקום גדול או להמתין במקום נמוך. והקדוש ברוך הוא בזה חפץ. אנשי קודש תהיו לי. מחפש אנשים קדושים, מחפש אנשים שנמצאים כאן בארץ ובוחרים טוב, ויש הרבה שלמות אלוקית בשמיים, היא עליונה ומשמעותית, אבל בשמיים אין בחירה. סיפור, ככה יש תיעוד של גדולי ישראל שעזבו את העולם הזה, הם עזבו את העולם הזה מתוך בכי, מתוך שבר, שהגר"א עזב את העולם הזה, הוא בכה. למרות שכל מיני אנשים אחרים באומות העולם שעזבו את העולם הזה, הם הלכו מחויכים, שמחים. הגויים שעוזבים את העולם הזה אין להם בעיה איתו. סוג הזה של חירות, בתי גברות של גויים נראים מאוד מאוד משוחררים, מאוד מאוד צבעוניים, מאוד מאוד פארקים כאלה, מאוד מאוד מזמינים. יש איזו השתחררות מגבלי העולם הזה, שגדולי ישראל עוזבים את העולם הזה, הם בוכים בגלל שהם מבינים שהיכולת להופיע את אלוקים באמת נמצא כאן, בשלבי החיים הללו, במאה ה-20 שנה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לבחור טוב. וכל צבא השמיים ממתין לאדם שהוא יבחר. שהוא יעשה, שהוא יפעל, שהוא יתקף את הרצון האלוקי. יש שלמות אלוקית בשמיים, אבל השלמות הזאת ממתינה לאנשים בוחרים, לאנשים שיוכלים כל רגע לעשות אחרת ממנה. והאמון האינסופי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ובעצם זה שהוא ברא אותנו, זה שאנחנו מהלכים כאן בעולם הזה, יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, והוא מאמין שאנחנו נבחר בטוב. למה? כי אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. שיש באדם איזה משהו גדול, אמיתי, שקשור אליו, צלם אלוקים שבועט בו, בוער בו, מבקש את הקשר לריבונו של עולם. ולכן ריבונו של עולם אומר, תבחר, תבחר מה שאתה רוצה. אבל הבחירה הזאת, המלאכים שמלווים אותנו, זה לא כלפי שמיים, המלאכים לא צריכים את הליווי. אנחנו צריכים לזהות את זה שאנחנו מלווים מלאכים. אדם צריך להבין שהוא רלוונטי ומשמעותי מאוד 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 למציאות האלוקית. יש מציאות שלמה בעולם שהיא חסרת כל החטאה וכל פספוס, יש מלאכים. אבל המלאכים האלה מלווים את בני האדם, בגלל שמה שבני האדם חושפים בקשר בין המציאות לאלוקים, הוא הרבה יותר גדול ממה שמלאך חושף. מלאך זה הטבע שלו, שלכן היא קהלה שחר, אם אני לא אומר היום לתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, אני נשרף. אם רגע אחד המלאך לא עושה את הרצון האלוקי, אז אין לו חיים. אבל אדם, אדם יכול לקנות חיים שלמים לרצון האלוקי. וזה כואב, וזה נורא. אבל שם נולדת בחירה. שם נולדת באמת התעסקות של קרבה ושייכות למציאות הזאת של דבר השם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא אותו מזמן. אבל הבריאה הזאת הולכת ומתפתחת. היא מתגדלת על ידי אנשים שבוחרים לתת לו מקום. שבוחרים לזהות את הגודל שלו כאן, בחיים שלהם. כשאדם בונה בשבת, כמו שהגמרא אומרת, שולחן ערוך ומיטה מוצעת ונר דלוק, הוא בונה איזו שלמות כזאת טובה בשבת, אז שמלאך טוב מגיע, אז הוא אומר, יהי רצון וכך יהיה לשבת אחרת, זה לא בקשה פרטית של המלאך טוב. זה לא איזו תנועה, גחמה אישית. מלאך טוב רוצה שיהיה טוב בעולם, אז הוא אומר, טוב, יהי רצון שככה יהיה גם שבת הבאה. פרגן לו, היה טוב שימשיך להיות טוב, זה בסדר. כשמלאך אומר יהי רצון, אז הוא לא מתפלל רק על עצמו. הוא מתפלל על העולם כולו. בעולם כולו טבוע טוב אמיתי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והטוב שלו הוא מלווה את החיים. ושאדם יודע לחשוף את הטוב הזה, אז העולם כולו, כל המלאכים שמלווים אותו, מתפללים יחד איתו, שהטוב הזה יתמיד, שהטוב הזה יהיה משמעותי, גדול. שמה, שמה? כן, אז עוד שנייה נגיע לזה לרע. קודם כל שנייה נברר מה זה הטוב הזה. מה המפעל של האדם. למה המלאכים זקוקים לנו? המלאכים לא זקוקים לנו. אנחנו זקוקים להכרות האלה שהמלאכים מלווים, עושים. וכל אחד ואחד פה בעולם הזה הוא נולד בגלל שהוא רלוונטי למפעל האלוקי. הוא רלוונטי בגלל שהקדוש ברוך הוא זקוק, זה מילה קשה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא בונה עליו, יש לו מלא מלאכים בשמיים, ואנחנו לא מלאכים. יש לנו מלא טעויות, יש לנו מלא חסרונות, יש לנו מלא התמודדויות. אנחנו בימים, 10 ימים, שההתמודדויות הללו צפים לנו מול העיניים. אנחנו בימים קשים, בימים של דין. דין זה לא משחק. דין זה דין. שיש שופט ויש דין, זה פחד אימים. שיצא לו פעם לעמוד בדין אזרחי, איזו סיטואציה מסוימת, זו מציאות שהיא מלאת אימה, מלאת פחד, וחז"ל מלמדים אותם שכל אחד עומד בדין בנפרד, כל פרט, כבני מרום, כל אחד הולך והולך ועומד בדין הזה. ויש בנו חולשות, אנחנו עוסקים בחולשות האלה, אנחנו רוצים חיים גדולים יותר, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להתפתח. אבל החולשות הן לא החיים שלנו. החיים שלנו זה הבחירה בטוב. כשהטוב הזה מתגלה, אז כל העולם שצמא לטוב הזה מוצא את עצמו מתפלל יחד איתנו, יהי רצון שככה זה יתמיד. כי שולחן שבת, בצד האמיתי שלו שולחן שבת, נר דולק, שולחן ארוך, מיטה מוצעת, זה ביטוי לאיזה שלמות כזאת, הופעה של טוב בחיים שלנו. שולחן שבת זה רגעים, שבת זה רגעים כאלה שבו, רגעים כאלה שבהם אדם יכול להוציא את כל הפוטנציאל שנמצא עבורו בבית. במשך 6 ימי השבוע, אדם עמל, תרוד, עובד, נלחם את מלחמות החיים, ובשבת אדם יושב עם שולחן שבת סביב מתנים ושיח רב גילאים ומפגש כזה קרוב עם בני הבית שלו, שם נמצא הטוב האלוקי, שם הטוב מתגלה. ושמלאך מוצא את זה, אז הוא אומר יהי רצון שככה זה יהיה. ושמלאכים מלווים אותה, אנחנו מבינים כמה אנחנו רלוונטיים, מיד כמה אנחנו רלוונטיים, כמה אנחנו משמעותיים לטוב הזה, כמה הטוב הזה חייב להיחשף בחיים שלנו, כמה זה תפקיד שלנו. זה לא קיים רק בשבת. מצד האמת, כל רגע בחיים ליוו אותנו המלאכים. והבשורה הזאת, כמו שהמהר"ל אומר, שגם מלאך טוב וגם מלאך רע מלווים אותנו, ההכרה במלאכים הללו מבררת לנו מי אנחנו, מבררת לנו איזה צורת חיים אנחנו רוצים לחיות, אנחנו מעוניינים לחיות. יש בנו משהו מאוד 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 משמעותי למפגש של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. והכל נמצא בידיים שלנו, אם זה טוב או אם זה רע, אם העולם הזה ילך למקום מורכב, אם העולם הזה ילך למקום גדול, למקום משמעותי, זה קשור בצורה של כל אחד ואחד, במפעל שלו, כן. שנייה, רגע, דקה, כן. נכון. כמה דברים, קודם כל ביחס למושג של השאלה שלך, להיפגש בצורה ישירה עם הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. אי אפשר להיפגש עם העצם, עם החיים. סתם הערה זה לא קשור לשיעור. הערה באמונה. צריך לזרוע אותה הרבה. אדם לא יכול להיפגש עם דברים עצמיים. אדם לא יכול להיפגש עם כוחות החשמל. אם מישהו רוצה להיפגש עם החשמל, הכניס אצבע לשקע, לא יגמר טוב. אדם יכול להיפגש עם ההופעות של דבר גדול. יכול להדליק מזגן, להדליק אור, להדליק חימום שקר לו, בסוף החודש לקבל חשבון יפה ולהבין שהוא השתמש בחשמל. אנחנו נפגשים בחיים לא בצורה עצמית, עם דבר עצמי גדול, ככל שהוא יותר גדול אי אפשר להיפגש איתו בצורה עצמית. אנחנו מבינים דרך הביטויים שלו, אדם שמסתכל על השמש כמה דקות הוא מתעבר. ממש מתעבר, לכמה שניות הוא מתעבר, העין יודעת להתגבר על זה, אבל אם הוא מסתכל כמה דקות על השמש הוא פוגע לו בראייה. אנחנו יוצרים מסכים ואנחנו דרכם מסתכלים על השמש. עם חציצות, ודווקא דרך החציצות הללו יש צורת מפגש. אנחנו מסתכלים על הטבע, והטבע מתגלה שהשמש מחיה אותו כל רגע. אז קודם כל, אין מפגש עצמי עם ריבונו של עולם, יש מפגש עם הגילויים שלו, עם המפגשים שלו. והמלאכים הם לא מעוררים את המפגש שלנו עם ריבונו של עולם. אנחנו לא נפגשים דרכם. גם פה בגמרא, שמלאכים מלווים, אני מבין, אני חושב שזה מה שהמהר"ל מסביר, הם לא עוזרים לנו להיפגש עם ריבונו של עולם. הם עוזרים לנו להיפגש עם עצמנו. עם מי שאנחנו, עם הבשורה הגדולה שנשמע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אותנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בחר לברוא אותו מושלם וגמור. הוא בחר לבנות אותו מעלים וחסר. והוא שתל בו אנשים, כמוני, כמוך, שבאים לעולם הזה לתקן, לקדם, לקחת את העולם הזה למקום גדול, למקום עליון יותר. המלאכים רק מזכירים לנו שאנחנו רלוונטיים, שכל צבא השמיים מחכה יום יום, למוצא פיו של האדם, לבחירות שלו, למצוות שלו, וזה מהותי. דברים שאנחנו כל הזמן צריכים לזכור, גם אם אנחנו לא מורים למלאכים לחכות לפני בית שירותים, גם אם לא. צריכים לזכור שאנחנו מלווים, שאנחנו משמעותיים. יש בחז"ל הרבה ביטויים לליווי הזה של המלאכים. הגמרא, יש בספר בעל החסידים, מספר על איזה רועה אחד ותפילה שלו. זה סיפור מוכר, עממי, אבל שם זה יוצא יותר מדויק. זאת שאיזה רועה אחד היה שומר בהמות. זה התפקיד שלו בזמן חז"ל, היה אדם לוקח דברים בהמות למראה, הוא היה מאוד מאוד טוב בזה. הוא היה שומר על כמה רועים, כמה בהמות ביחד, וכשהוא מגיע לשדה, הוא ידע לסדר אותם שכולם ככה בטווח יד שלו, עסוקים טוב טוב, היה לו כמה דקות כאלה רגועות, ובגרעים האלה הרגועים, הוא היה מסתכל על השמיים, ואמר ריבונו שלום, ריבונו שלום, אני לא יודע להתפלל, אני לא למדתי כרוך טוב אף פעם וזה, אבל תדע לך, אתה עושה לי כל כך הרבה טוב בחיים. יש לי עבודה, יש לי משפחה, אני חי בכבוד. חייב לומר לך דבר אחד, אם היו לך בהמות, אין לך, אבל אם היו לך בהמות, לכל העולם אני לוקח כסף, לך בחינם. בסדר, אני מספר, ספר בעל החסידים זה מבעלי התוספות. יום אחד הוא אוכל שבת עם השכן שלו, תלמיד חכם, והוא מספר לו, אומר לו, נו, מה השיא שלך? אתה כל היום זורח, מה השיא שלך? והוא אומר, תקשיב, יש לי 3 דקות, ככה אני אומר לריבונו של עולם, זה מחיה אותי, זה הגדול. השכן צוחק. הוא אומר לו, ככה אתה מתפלל, אתה לא יודע להתפלל, בוא ללמד אותך. לימד אותו שמה ישראל, לימד אותו עמידה, לימד אותו הדברים החשובים. וככה במשך שבוע הוא הולך לשדה, ובמקום השיחה האינטימית הזאת, הוא מלמד את מה שלימדו אותו. וספר בעלי התוספות כותב, שבאו לשכן הזה בלילה, בחלום, והזיקו אותו על מה שהוא עשה. אומר שכל צבא שמיים מחכה לתפילתו של רועה, נעצר פעם ביום מחכות לתפילתו של רועה. אז מה החלפת את שפיכת הנפש, הבריאה הזאת כלפי שמיה בבקמה, מלמולים שהוא לא יודע בכלל את הקשר להם, הוא לא מבין אותם. תחזיר את המצב, דרשו ממנו, אימו עליו, להחזיר את המצב לכמו שהוא. השמיים מחכים למצב של האדם. זה לא סוד, זה אמת. ככה אנחנו גם שנים את העולם, אנחנו פרטים, כל אחד נמצא במקום שלו, אנחנו לא יכולים לשנות. את המלחמה באוקראינה, לא את המצב הפוליטי הכואב מאוד שאנחנו נמצאים בו, לא את השסע הבא, אנחנו לא יכולים לשנות את כל המציאות המורכבת, אנחנו יכולים לשנות את עצמנו. אנחנו יכולים להבין שהמלאכים האלה שמלווים אותנו, הם מחכים לנו, הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד ואחד שיבחר טוב. ושהטוב מופיע כטוב, אז כבר הרע נעלם. הרע לא עצמי, הרע עונה בעל כוחו אמן, הכוונה, בעל כוחו אמן. זאת אומרת שבעומק, בעומק, גם הרע צמא לטוב. גם הרע רוצה שהטוב יתבסס, שהטוב ייחשף, שהטוב יתגלה בחיים, ושיש איזה גילוי טוב אמיתי כזה, אז הרע אומר, אני רוצה לגלות את זה. אני רוצה לחשוף, אני רוצה שהמציאות הזאת של הטוב תגלה בעולם. אבל למה שכשיש מציאות שבורה כזאת בחיים, אז הרע אומר, יהי רצון כך יהיה לשבת אחרת, והטוב עונה בעל כוחו, אמן? בגלל שהמהר"ל קורא לזה ימין ושמאל. יש החיים שלנו, יש בהם ימין ויש גם שמאל. אני אעשה להסביר את זה דרך ההתעסקות בידיים. ימין ושמאל בחיים, אני חייב לעצור. יש כמה משפטים אחרים, סליחה. ימין ושמאל בחיים שלנו הם מתגלים כיד, יד חזקה ויד קהה. שני הביטויים. ימין חזקה משמעותית ושמאל היא יד קהה, יד חלשה. אנחנו בדרך כלל לא רואים בשמאל ערך. לא רואים בשמאל משהו משמעותי. יד קהה, היא לא יודעת לפעול, היא לא יודעת לעשות. אבל מצד האמת, לשמאל יש תפקיד חשוב, לכל שמאל דרך אגב. בכל מקום, גם בצד הפוליטי יש תפקיד חשוב מאוד מאוד לשמאל. אנחנו לא רוצים שהוא ישלוט, אנחנו לא רוצים שהוא יוביל, אנחנו רוצים שהוא יהיה טוב. היד הקהה שלנו בחיים, הצדדים הקהים שלנו בחיים, הם מבררים כל הזמן את צורת העבודה שלנו. אם העבודה נעשית בצורה טובה, אז יש לה ביקורת. שמאל מבקרת את הימין. הרע בעולם הוא לא עצמי, אבל הרע נוכח בעולם כי הרע הוא ממשי. ואם אדם יבחר פה בצורה רעה בעולם הזה, אז הוא ירגיש את זה. זה יצלק אותו. הוא יכאב מאוד מאוד את המציאות הזאת. זה שיש מלאך רע בעולם, זה לא שהקדוש ברוך הוא הוליד רע. זה לא זה קשר למשהו רע אצל הקדוש ברוך הוא. שוב, המלאכים הם שיקוף שלנו, של צורת החיים שלנו. ואם אדם יפעל רע בעולם הזה, הרע יהיה נוכח בחיים שלו. והוא ישלם על זה מחירים משמעותיים. ובדרך כלל שהרע מופיע, הוא לא מופיע ליום, ליומיים. וכנראה ששבת אחת שנראית רע, גם שבת אחריה תראה רע. והרע דורש מהאדם לקחת אחריות. הכל אומר, הכתב והשוב, אין מספקים בידו לעשות תשובה. המציאות הזאת של חטא ופספוס היא לא משחק. אוהבי השם סינו רע, אנחנו צריכים לגדל בתוכנו תנועת חיים כזאת שמתרחקת מהרע, ששונאת את הרע, שנלחמת בו, שיודעת לבקר אותו ויודעת לדרוש ממנו בצורה אקטיבית, לא להיות שותף בחיים שלנו. ואם הוא הופיע, אז הוא הופיע כדי להישאר. ואדם בשביל לסלק רע, הוא יצטרך לעבור תהליכים גדולים ומשמעותיים כדי שהוא יסלק אותו. הוא יישאר לא בגלל שהוא אמיתי, הוא יישאר בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לו מקום. הוא יישאר כדי להכאיב, להציק לנפש, לדרוש ממנה, לדעת ולברר שהיא לא נמצאת במקום הטבעי והעמוק שלה. עד שהאור והטוב יחזור למקומו. ולכן מלאך טוב שעונה בעל כוחו אמן על מציאות של מלאך רע, אין הכוונה שהוא רוצה שהרע הזה יתגלה בעולם ויחשף בחיים ויצא לפועל. הכוונה זה שבכאב לב גדול הוא מוכן ללכת דרך ערוץ אחר שהקדוש ברוך הוא בחר בעולם הזה, דרך משולים מאוד מאוד צרים של כאב, של רע, של, שבהם האדם מאוד מצטמצם, מאוד מאבד את עצמו לדעת. עד שהרע הזה סודק בעצמו משהו בצורה מאוד גדולה, והטוב חוזר ומתפרץ. שהטוב אומר בעל כוחו אמן לרע, הוא מעיד כמו מאה עדים שיש רע בעולם, ושהאדם יעבור תיקונים נגד דרך דברים רעים, דרך ניסורים, דרך דברים קשים. כל השבוע אנחנו כבר לא יכולים לראות עצמנו מלווים מלאכים, כי זה כבר עבר, אבל בשבת המלאכים חוזרים ללוות אותנו, עם ישראל אומר שלום עליכם. שבת זה רגעים של מעין עולם הבא. שבת זה רגעים שבאמת ההוד, הגודל הנשמתי שלנו, אנחנו בערב שבת. הזמן כבר הופיע, הוא כבר פה וקיים. הרב כותב באורות התשובה שבערב שבת אדם מערער בתשובה על כל מהלכי השבוע שלו. על כל מה שהיה, על כל ההתעסקות שלו בחול. הוא מכין את עצמו לקראת מעין עולם הבא. הוא לא עוסק בשום שבר בשבת, בשום חיסרון. יש בה הרבה חסרונות, אבל הוא לא עוסק בהם. הוא עוסק במציאות שלמה, נכון? הוא לובש בגדים יפים והוא אוכל משמנים ומתאמים. והוא נח, הוא עוסק הרבה הרבה בחומר, כי החומר בשבת הוא לא חומר. החומר בשבת הוא משהו הרבה יותר אלוקי, הרבה יותר זך, הרבה יותר מעין עולם הבא. וכחלק מהמפגש עם העולם הבא, אז לרגע אחד, לדקה בכניסה של שבת, אדם יכול לזהות את האחריות שלו כלפי השמיים. יכול לזהות את הקשר שלו אל ריבונו של עולם, בצבא השמיים ולבקשה של העולם הזה, שהוא יהיה הוא, שהוא יכיר את החשיבות שלו, שיש מספיק אלוקים בשמיים, אבל צריך אלוקים גם בארץ. ואדם הוא סוג של יצירה כזאת, מפליא לעשות, כושר רוחני וגשמי, שמסוגל לחיות את השמיים בתוך הארץ. אני חושב שזה קשור גם לימים שבהם אנחנו נמצאים, תקשרו לבד, לימים שבהם אנחנו ממליכים את ריבונו של עולם עלינו, נשים לחזוף את הגודל הזה בתוך החיים. שבת שלום ומבורך, כל טוב.